כן, טוב. השיעור הקודם למדנו את האות א' של המאמר רפאיני, והיום אנחנו בעזרת השם נלמד את אות ב'. לצורך העניין נעשה סיכום ואז ניכנס לנושא. אנחנו למדנו שיש את הפסוק שאומר הנביא ירמיהו, רפאיני השם וירפא, הושעיני ויבשע כי תהילתי אתה. אין לנו כאן כמה דיוקים בפסוק, למה יש את הכפל, גם רפאיני וגם וירפא, למה כתוב הושיעיני גם ויבשע, והיה גם עוד שאלה שלישית. כדי להבין את זה, אמר הרבי, צריך להתעכב על הפסוק הקודם, שזה ייתן לנו הבנה מה באמת החולי שממנו צריך רפואה. בפסוק שלפני כן כתוב את הביטוי על אנשים כאלה שהם עזבו מקור מים חיים את הוויה. שבזה אנחנו מבינים שכאן לא מדובר על חולי גשמי, אלא מדובר על חולי רוחני, על כאלו שלא מקיימים את רצון השם ולא לומדים תורה, או כפי שהרבי הוסיף הם לומדים, אבל לא ברמה מקסימלית, או אולי היה חיסרון של לימוד בגלל סיבה אובייקטיבית, ובכל אופן צריך להשלים את זה. בכל רמה שלא תהיה, זה נקרא עזבו מקור מים חיים את הוויה. שעל זה צריך רפואה. מה שנלמד היום בעוד ב' להבין למה הכוונה מקור מים חיים את הוויה. בעצם הפסוק יכל להגיד, כי עזבו את הוויה, עזבו את השם. למה קוראים כרגע מכנים פה בפסוק את הגילוי של הוויה, בעוד משפט, מקור מים חיים. מה הדמיון בין המושג מקור מים חיים להוויה? אז הרבי פה מתחיל בעוד ב' להסביר את העניין. ויובן בהקדים, כדי להבין את נושא הרפואה, צריך קודם להקדים ביור לשון הכתוב, כי עזבו, אבל בעיקר מה שאנחנו רוצים להסביר את המילים, מקור מים חיים את הוויה. מה הדמיון שמדמה שם הוויה למקור מים חיים דווקא? למה מקור מים חיים הוא המשל הדומה, המדויק, למושג של שם הוויה? כדי להבין את זה, אז אנחנו כרגע נתמקד להבין את המשל, דיינו להבין מה זה מקור מים חיים, וכשנבין טוב את המשל עם הפרטים של המשל, נוכל לחזור לנמשל להוויה ולהבין איפה בהוויה יש את אותם פרטים של המשל. כדי להבין את המשל מה זה מקור מים חיים, אנחנו נעזר בפסוק שכתוב בתחילת קהלת. והעניין הוא די נכתיב, כתוב בתחילת קהלת, פרק א' בקהלת, פסוק ז', פסוק מאוד מפורסם. הפסוק אומר שם כך, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. עד כאן זה לשון הפסוק. מה בעצם המשמעות הפשוטה של הפסוק? כמו שרש"י מסביר, שהנחלים כולם הולכים לים. והים, למה לא מלא? כי הנחלים לא נשארים בתוך הים. הנחלים יוצאים מהים, ולאן הנחלים יוצאים? הם יוצאים אחרי זה מתחת הנחלים יוצאים מתחת לאדמה, הנחלים יוצאים מתחת לארץ, ואז הם חוזרים ונובעים מחדש, ונהיה שוב מעיינות חדשים. וככה הגלגל הולך וחוזר. זה הפשט של הפסוק. אנחנו נראה בפסוק הזה את המשמעות שלו מבחינה רוחנית. אומר הרבי כך, דהיני כתיב, כל הנחלים הולכים אל הים, ואחר כך הם שווים ללכת, שהולכים במחילות תחת הארץ. הנחלים, המים, הם ממשיכים אחרי שהם הולכים לים. אז הם נכנסים, חודרים למחילות מתחת לארץ, וחוזרים ונובעים. ואחרי זה הם יוצאים חזרה, נובים, ואז נובים מהם מעיינות. אם אנחנו ננתח את המצב הזה, את התהליך הזה של נחלים זורמים, כניסה לים וזרימה מחודשת אחר כך במעיינות, אז נוכל לסכם את התהליך הזה ונמצא שיש ג' מדרגות במים. יוצא שהמים נמצאים בכמה שלבים. שלב ראשון, האלף, מהו השלב הראשון? ביותם בנחלים. שלב הראשון, המים היו בנחלים לפני שהם זרמו לים. מה היה מצבם כשהם היו בנחלים? אנחנו נקרא להם שאז הם היו בגילוי. המים היו גלויים, ראינו מים. המים נמצאים בנחלים, מים גלויים. זה השלב א'. השלב השני שעובר על המים, כאשר הולכים ומתערבים במי הים והולכים במחילות תחת הארץ, כשהמים הללו של הנחלים הגיעו לים והם נעלמו במים של הים, ועוד יותר כשהם זרמו אחר כך מתחת לארץ במחילות, מה היה מצבם עכשיו? עכשיו אי אפשר לקרוא להם בגילוי כמו שהם היו במצב הראשון, אלא מה מצבם כרגע? שאז הם בהלם. המצב עכשיו הנוכחי של אותם נחלים שהם בהלם, כי הם נמצאים מתחת לארץ, לא רואים אותם, הם במחילות, הם נעלמים. והגימל, מהו השלב השלישי? כאשר חוזרים ונובים בגילוי, כאשר אחרי שהמים נכנסו לים והם הלכו במחילות, אז הם חוזרים אחר כך, כמו שהפסוק אומר, הם שווים ללכת. לאן הם חוזרים? הם בוקים על ידי המעיינות, אז במצב הזה הם שוב בגילוי. זאת אומרת, יש לנו כאן גילוי, אלם וגילוי. אלו שלושת השלבים שיש במים. לפני שהרבי מסביר מה הנמשל של שלושת הדברים הללו, אז יש כאן הערה. הוא אומר את זה כאילו בסוגריים, והוא חוזר חזרה לשלושת הבחינות שהבאנו. הוא אומר, ולהעיר, שבדיבור המתחיל רפאיני לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, יש מאמר בדיבור המתחיל הזה רפאיני של הרבי הקודם משנה תפריש צדיק ח', שבמאמר של הרבי הקודם מבואר שיש כאן דלת עניינים. הרבי הקודם מחלק את המהלך הזה של הנחלים שהולכים לים ואחרי זה הם חוזרים חזרה למצב של מעיינות, אז הוא מחלק את זה לארבע. א', מקור המעיין שהוא אליהם, הוא הולך שלב ראשון. לפני שהמעיין בכלל ניכר הוא באלם. ב', שלב שני זה מים הנובים מהמעיין והם גילוי. זאת אומרת, מה שאנחנו אצלנו קראנו לשלב א', במאמר של הרבי הקודם זה כבר שלב ב', כי שלב א' הוא קורא למקור של המעיין כשהוא באלם. השלב ב' כשהמעיין נובע בגילוי. שלב ג' זה המים כשהם הולכים דרך הנערות לים, מה שאנחנו קראנו ב', שם הוא קורא לזה ג' שזה אלם, ואז ד', שלב הרביעי, מה שאנחנו קראנו לזה שלישי, זה החוזרים על ידי בקיעת האפר ונעשים מעיינות הנובעים שהם גילוי. זאת אומרת, הרבי הקודם במאמר ההוא מחלק את זה לארבע, אבל אנחנו נשאר במאמר הנוכחי. בחלוקה לשלושת הבחינות שדיברנו, נדבר רק על שלושת הבחינות האלו, אמנם בכללות הרי הם ג' עניינים, נדבר על שלב הראשון שזה הגילוי, שזה נחלים זורמים שזה גילוי, נדבר על השלב שהנחלים נמצאים במחילות שזה אלם, ואחר כך יש את השלב השלישי שהם חוזרים ונהיים גלויים במעיינות. דהיינו גילוי, אלם וגילוי. והסדר בזה, הנקודה שאנחנו נדבר כאן, גם במשל וגם בנמשל, שגילוי הבית הוא נעלה יותר מגילוי א', למרות שהרי שלב א', כשהמים נמצאים בנחלים, קראנו לזה גילוי, המים גלויים. שלב ג', שהמים זורמים במעיינות אחרי שהם עברו את גידי האדמה, אז הם שוב בגילוי. אבל ברור לנו שהגילוי השני הוא הרבה יותר נעלה, הרבה יותר משובח מהגילוי הראשון, שאז נעשים במדרגה נעלית יותר. הגילוי הבית הוא הרבה יותר גבוה. דהיינו, למה זה? נסתכל באופן פיזי פשוט, במשל באופן פיזי על המים. מה מעלת המים כשהם אחר כך נובעים במעיינות, הם הרבה יותר ברמה טובה מאשר כשהם נמצאים בנהרות. והמעלה מתבטאת בשני בחינות. והיינו שלא זו בלבד, שעל ידי זה שבוקים דרך גידי אפר הארץ, נעשים מים מתוקים. קודם כל מעלה ראשונה, המים של המעיין, הם עברו את הסינון הזה בתוך הגידי האדמה, הם עברו את השלב האלם, הם יצאו נהיו מים מתוקים, לא באותו אופן כמו שהם היו לפני כן, ובוודאי לא כמו שהם היו באלם, כי באלם הם היו בים, זה לא כמו מי הים שמלוכים. אז כל הנחלים הולכים אל הים, ברגע שהם בים הם מים מלוכים, אבל אותם מים מלוכים שהם יעברו דרך גידי האדמה מכילות שתחת הארץ, והם יצאו החוצה אחר כך, הם יהפכו להיות מים מתוקים. אנחנו כבר רואים מעלה שיש בגילוי הבית יותר מהגילוי האלף. חוץ מזה, אלא עוד זאת מעלה נוספת, שנעשים מים חיים. נהיה מים עם עוצמה מיוחדת שאנחנו יודעים בהלכה, יש דברים בהלכה שחייבים לקחת דווקא מים שנקראים מים חיים. מים שהזרימה שלהם היא ללא הפסק. מים שיש בהם עוצמה, למה קוראים מים חיים? למי המעיינות. כשהם היו בנהר לא היה להם את המעלה הזו של מים חיים. דווקא הירידה באלם, בתוך המים של הים ובתוך האדמה, הם יצאו אחר כך לגילוי מיוחד, גם במתיקות וגם במעלה שלהם. אז יש לנו אם כך שלוש בחינות. יש לנו גילוי, אלם וגילוי בגשמיות. בא הפסוק של ירמיהו שקורא לשם הוויה מקור מים חיים. אז אנחנו צריכים להבין שהסיבה למה הנביא ירמיהו מכנה את הוויה מקור מים חיים, כי יש דמיון בין שלושת הבחינות שיש במים, גילוי, אלם וגילוי, לשם הוויה. אבל לפני שהוא נכנס להסביר את שלושת הבחינות שהם נמצאים בשם הוויה, הוא אומר קודם כל יש דמיון כללי לשם הוויה, ואחר כך אנחנו נראה את הדמיון בשלושת הבחינות שדיברנו. נראה את לשון המאמר. כמו כן יובן גם למעלה, אחרי שהסברנו את המשל, את שלושת הבחינות האלה במים בגשמיות במשל, עכשיו נבין על פי זה גם את הנמשל בעניין מקור מים חיים את הוויה. למה שם הוויה נקרא ודומה למקור מים חיים? היינו ששם הוויה נקרא מקור מים חיים. מה הסיבה לכך? אז הוא מסביר. קודם כל, בקשר הכללי לשם הוויה, המיוחד של שם הוויה. הרי נזכר שאמרנו קודם כל על המים האלה שהם מי מעיין, שהם מים חיים, מים מיוחדים. הייחודיות הזו שיש במעיין, שהם נקראים מים חיים, שיש בהם עוצמה מיוחדת, זה כבר דומה לשם הוויה. למה? דיני שם הוויה, מה הפירוש של שם הוויה? יש שני דברים בשם הוויה. יש את הפשט של שם הוויה, שזה מלשון מהווה, שזה נראה עוד מעט, זה יהיה הנקודה השנייה. יש את הרמז הנוסף בשם הוויה, שמרומז בו, שהוא היה, הווה ויהיה כאחד, בלי שום שינוי כלל. כשאומרים הוויה, מדגישים שיש כאן נקודה אלוקית, שאין בה שום שינוי. העולם, סדר ההשתלשלות, לא פעל שום שינוי באלוקות. כמו שכתוב, כמו שיש את הפסוק הידוע במלאכי, אני הוויה לא שניתי. שום שינוי באלוקות, שהוא בתמידות, ואין בו הגבלות. המעלה הזו, העניין הנפלא הזה, היה הווה ויהיה כאחד, שזה תמידות ללא הגבלות, זה ממש דומה למקור מים חיים, דומה למים חיים של מעיין. מה אנחנו רואים במי מעיין? הוא על דרך עצם המעיין. מה מעלה במעיין שאינו נמדד בכמות? מה זאת אומרת? אנחנו יודעים בהלכה, אדם שרוצה לתאר את עצמו, אז הוא צריך לטבול במקווה. כשאדם רוצה לטבול במקווה, אנחנו יודעים שהמקווה צריך להיות שיהיה בו כמות מים מסוימת, מי גשמים 40 סאה. אם יהיה 40 סאה חסר קורטוב, חסר טיפה, המקווה הוא לא מקווה. מה קורה אם אדם בא לטבול במעיין? אז אומרים שם, לא אכפת לי כמה עומק המעיין שהוא הולך לטבול בו. מעניין אותי רק דבר אחד, שהמים יחסה את כולו. באופן תיאורטי, אם הוא היה יכול להתכסות בתוך טיפה אחת, הוא גם היה טהור. כי במעיין, הטהרה באה מעצם המעיין בלי יחס לכמות, שאינו נמדד בכמות. שהרי גם כלשהו חשיב מעיין, מבחינה הלכתית, כלשהו של המעיין נחשב למעיין. ואם היותו נובע טיפין טיפין, גם אם יש לנו מעיין שהנביאה שלו היא קטנה מאוד בטיפין, אבל הרי נביאתו היא בתמידות, הוא לא מפסיק. זה נקרא מים חיים. ולכן הרי זה דוגמה לשם הוויה. היה הווה ויהיה כאחד, לכן הדמיון בין מקור מים חיים להוויה, כמו שאומרים שמה זה שם הוויה, שזה דבר שהוא ללא שינוי וללא הפסק, היה הווה ויהיה כאחד, זה רואים במקור מים חיים, זה רואים במעיין, שהוא ממשיך באופן תמידי. זה קשר כללי בין מקור מים חיים לשם הוויה. אבל כאן בקשר הכללי עדיין לא נכנסנו לנקודה שהבאנו קודם במשל, שיש כאן שלוש בחינות, גילוי אלם וגילוי, לא דיברנו על זה עדיין. כרגע דיברנו על הקשר הכללי בין הוויה למקור מים חיים. אבל קודם הרי אמרנו שכשנכנסנו להסביר את המשל של מקור מים חיים בפרטיות, דיברנו שיש כאן שלוש בחינות, שיש כאן גילוי ואלם וגילוי, אז גם שלושת הבחינות הללו הם נמצאים ומרומזים בהוויה. למה? אז מה בנוסף לזה, נוסף לקשר הכללי בין שם הוויה למקור מים חיים, יש גם עניין ההתהוות שנעשה על ידי שם הוויה. שם הוויה זה גם מלשון מהווה, שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולמות, סדר ההשתלשלות, אז כל הסדר ההשתלשלות מתהווה על ידי הקדוש ברוך הוא. אז באים ואומרים שההוויה של סדר ההשתלשלות באופן כללי זה בא בשלושת הדרגות, כמו במשל של המעיין שבתחילה הוא היה נהר ואחר כך מהים ובתוך הארץ, ואז הוא זרם כמעיין, שזה גילוי אלם וגילוי, גם בהוויה של סדר ההשתלשלות, ויש בזה ג' מדרגות. גם פה יש לנו שלוש מדרגות, בריאה, יצירה ועשייה. שמה מיוחד בשלושת הדרגות הללו, שהם דוגמת הגימל מדרגות שבמים. אנחנו נסביר ונראה איך שבריאה זה כנגד הבחינה הראשונה שזה גילוי, יצירה זה כנגד הבחינה השנייה שזה אלם, וכמה מפתיע יהיה שהעשייה נקרא גילוי. ואם אנחנו זוכרים במשל אמרנו שהגילוי השני יותר גבוה מהגילוי הראשון, כי המים נהיים מתוקים יותר אחרי שהם עברו את גידי האדמה, אז יצא אותו דבר בנמשל, שעשייה ביחס לבריאה, למרות שעולם העשייה הוא הכי נמוך, א' כל אני קורא לו גילוי, ולא סתם גילוי, אלא אנחנו נסביר כאן בהמשך המאמר, שהוא גילוי יותר גבוה מהגילוי של עולם הבריאה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שלב א', למה אנחנו נגיד שבריאה, יצירה ועשייה נקרא גילוי אלם וגילוי? אחר כך אנחנו בשלב ב', שזה כבר יהיה בהמשך יותר בהרחבה, למה הגילוי הב' הוא יותר גבוה מהגילוי א'. קודם כל נסביר למה זה דומה לגילוי אלם וגילוי. זאת אומרת ככה, דיני עולם הבריאה הוא בבחינת אפשרי המציאות בלבד. היינו, נגיד אולי קודם בעל פה כמה מילים. עולם הבריאה הוא הכי קרוב לעולם האצילות. עולם האצילות זה נקרא אצילות, למה? אחד הפירושים של אצילות זה מלשון אצלו, דהיינו זה סמוך, סמוך לאלוקות. עולם האצילות זה עולם אלוקי ללא שום גבול ושום תואר ושום יש. זה עולם של ביטול מוחלט לאלוקות. עולם הבריאה זה כבר מתחיל עניין של מציאות, מתחיל עניין יש, זה כבר יש מעין, אבל עולם הבריאה זה יש כזה שזועק בכל מהותו ואומר, יש אלוקים, יש לי מקור, יש לי בעל הבית, יש לי מאיפה הגעתי, הגעתי מהעין. כי היש של הבריאה הוא עדיין לא מציאות ממש, הוא רק אפשריות המציאות, ועדיין ניכר פה שכל מהותו תלוי בעין. זה עולם הבריאה. אז לכן אני קורא לו גילוי, כי הוא מגלה שיש אלוקות. עולם האצילות זה אלוקות. לא שייך גילוי, זה אלוקות. גילוי שייך במקום שיש בכלל את המושג של העלם, אז אני אומר, זה לא בעלם, זה בגילוי. אז כל הביטוי וההגדרה של גילוי, שזה רק שייך במקום שיש גם ההפך באופן תיאורטי, שזה העלם, מתחיל בעולם הבריאה. התחיל כאן מציאות של אפשריות, המציאות. היה יכול להיות העלם, אבל לא, זה עדיין קרוב למקור, לכן אני קרא לו גילוי. נראה, אתה לא שם במאמר, שהרי עולם הבריאה הוא בבחינת אפשרי המציאות בלבד. כי להיותו יש הראשון הקרוב אל העין, כיוון שעולם הבריאה זה היש הראשון, הוא קרוב לעין. מה פירוש הוא קרוב לעין? הוא מכיר בעין, הוא בטל העין, הוא מגלה את המקום, מגלה את העין, אינו במציאות ממש, אז כאן עדיין אין מציאות של יש, אין העלם. כי אם אפשרי המציאות בלבד, זה רק מתחיל נתינת מקום ליש, אבל עדיין אין כאן ישות, אין כאן ניתוק. והוא מצד בית העמים, דהיינו, גם הרי הוא יש מעין, אז גם השייכות שלו לעין זועקת שהוא גילוי, וגם השייכות שלו וגם הצורת היש שלו גם זועק גילוי. מצד העין, מצד שמורגש בו המקור שלו, שראשית ההתאבות מעין אינו מציאות גבורה, מכיוון שמורגש בו המקור שלו, אז הוא לא מציאות של יש, הוא לא מציאות של 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 ריחוק חלילה, ניכר בו העין, אז אכן הוא עדיין מרגישים בו את הגילוי. וגם מצד היש, איזה יש הוא? אין עדיין יש. שלהיותו קרוב אל העין ומאיר בו העין, לכן הוא בביטול שאינו מציאות ממש, כי אם אפשרי המציאות בלבד. אז לכן את עולם הבריאה אנחנו מכנה גילוי. ולכן הרי זה בחינת הגילוי. אז זה הסיבה למה עולם הבריאה יהיה הדרגה הראשונה, זה כמו המים שנמצאים בנערות. אחר כך אנחנו מגיעים לדרגה השנייה, עולם היצירה, עולם היצירה בסדר ההשתלשלות, הרי התאבותו אינו יש מאין, כי אם יש מי יש, עולם היצירה הוא נוצר בהשתלשלות מעולם הבריאה. מכיוון שהוא נוצר מעולם הבריאה, אז המקור שלו זה בריאה, המקור שלו זה לא העין, המקור שלו זה, זה היש של עולם הבריאה, אז עולם היצירה כבר נהיה יותר רחוק, נהיה יותר יש. יש כמו, שכתוב במקומות אחרים, מחצתו ומחצרה. ומכיוון שאין מאיר בו העין, כי אם היה מאיר בו העין, אז הוא היה בריאה, הוא לא נהיה יצירה. כיוון שיש ירידה לעולם נמוך יותר, אז לא מאיר בו העין, לא מאיר בו הצילות. כי הוא כבר יותר נמוך מבריאה. הרי הוא במציאות גמורה. ויש בו ריבוי פרטים ובהגבלה, אז לכן איך נקרא לו בסדר הדרגות שאנחנו אומרים שיש גילוי, העלם וגילוי, אז לדרגה של עולם היצירה לכן הוא בחינת העלם, כי פה יש כבר מצב של פרטים, של גבול, של סדר כזה שלא ניכר בו הצילות, לא ניכר בו העין. לכן הוא יקרא הדרגה הזו, זה כמו המים שנמצאים בתוך גידי האדמה, בתוך המי הים המלוכים, אין לנו פה את הנחל, את הנערות, אין לנו פה את המים בכלל כפי שאפשר בכלל לשתות מהם, זה מלוח, זה יש, זה בתוך האדמה, זה המצב של עולם היצירה. ואז הגענו לדרגה השלישית ועולם העשייה, מה קורה בעולם העשייה? עולם העשייה מבחינה מסוימת הוא בוודאי הרבה יותר נמוך מאשר העולמות שמעליו. אבל הרי נאמר בו. הידוע לשון שאומר הנביא ישעיהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. זה הלשון, מה זה אף עשיתיו? אז מבואר, אדמו, אז כן מסביר בליקוטי תורה, שלמה כתוב את המילה אף, שמרבה בחינה רביעית. דווקא בעולם העשייה מתגלה משהו ייחודי, משהו נוסף. משהו חדש, יותר גבוה אפילו מהגילוי הקודם מעולם הבריאה, שבו מתגלה בחינה נעלית יותר גם מעולם הבריאה. כפי שהרבי יסביר בהמשך המאמר, שתכלית הכוונה הרי זה פה בעולם העשייה, תכלית הכוונה של לקיים את המצוות זה דווקא פה למטה, אז תכלית הגילוי של דירה בתחתונים הוא דווקא בתחתונים, אז דווקא בעולם העשייה בסופו של דבר מתגלה דרגה הרבה יותר גבוהה. אז במילא איך אני אקרא לו ביחס לשלושת הבחינות שאמרנו, גילוי, אלם וגילוי, אז ולכן הרי זה בבחינת הגילוי של אחרי האלם. אחרי הבחינה של עולם היצירה שקראתי לו אלם, אז דווקא הירידה לעולם העשייה, פה יהיה הגילוי, פה המים יהיו מתוקים. פה כמובן זה תלוי בעבודת האדם, כפי שיסביר בהמשך המאמר. אבל באופן כללי הבנו את שלושת הבחינות, כמו במשל הגשמי, ככה גם באלוקות. כמשל המים, שכאשר חוזרים מן הים ובוקים את אפר הארץ, אזי נעשים מים חיים. אז זה הדמיון שהנביא ירמיהו אומר שמקור מים חיים זה הוויה. אז אמרנו שיש לנו שתי סיבות למה הוא מדמה את מקור מים חיים להוויה. גם מצד הוויה במובן של היה הווה ויהיה כאחד, שזה בלי גבול, שזה מים חיים כמו המעיינות, וגם מצד הוויה מלשון מהווה, של סדר ההשתלשלות וההוויה של העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, מרמז על שלושת הבחינות שיש במים, גילוי, אלם וגילוי.